פעם הקודמת נעזרתי קצת במאמר של לייבוביץ' על ניתוק ממכשירים כדי להדגים דרכו את הבעייתיות שמלווה את הביסוס לערכים מוסריים, ובעצם לכל דבר שהוא לא עובדתי, גם ערכים אסתטיים. והשורה התחתונה הייתה שאפשר, לכאורה, לפחות נראה שאפשרות הביסוס היחידה שאנחנו יכולים להציע שתהיה לה איזשהו תוקף אובייקטיבי, זה תצפית. אבל כיוון שנורמות וערכים לא יכולים לנבוע מתצפית, זה הקשר הנטורליסטי, אז על כורחנו שאין להם, אין אפשרות לבסס אותם. ואם אין אפשרות לבסס אותם, אז האלטרנטיבה היחידה, לפחות זה מה שלייבוביץ' רואה, האלטרנטיבה היחידה היא לראות את זה כמשהו שמבוסס על הסכם, על קונבנציה, או כן, ערכים זה משהו אינסטיטוציונלי, או מה זה תוצאה של חברות במוסד, מדינה או חברה או משהו כזה, והתוקף או המחויבות לאותם ערכים זה פשוט בגלל שהחלטנו שזה מה שאנחנו רוצים לעשות. גם זה עצמו קצת אפשר לחפור בתזה הזאת, כי מה זאת אומרת החלטנו? אם אני החלטתי, אז אני אעשה, ובא במידה אני יכול גם להחליט עכשיו שלא לעשות. זאת אומרת, גם אם אתה לא מקבל בכלל את האפשרות לראות ערך כמשהו שהוא תקף מחמת עצמו, אז גם לתקף משהו על בסיס הסכמה, על בסיס חוזה, זה לא יעזור. ושנכון, אם אני החלטתי אז אני אעשה את זה, אבל לא, זה, לא, זה שהחלטתי לא הופך אותי לחייב לעשות את זה. אז או לא מאפשר למישהו אחר לבקר אותי אם אני לא עושה את זה.
מה זה שקיבלנו על עצמנו במעמד הר סיני?
אותו דבר. לא, אם אני הולך על בסיס אינסטיטוציונלי, אם הכל אינסטיטוציונלי, אם הכל זה הסכמי, אז נכון, גם שם זה אותה בעיה. אז מה, אז קיבלתי בשביל יום אחר, התחרטתי.
קיבלנו
על עצמנו,
אתה יכול להוסיף עוד הנחה של אם קיבלנו אז אני מחויב.
אבל מאיפה ההנחה הזאת?
בסדר, לא, קיבלנו על עצמנו לא אומר שזה הדבר היחיד שהיה, אלא גם
אנחנו מניחים ש... עוד פעם, אם אתה מניח את זה, זה כבר לא אינסטיטוציונלי.
נכון, אני עונה לה קיבלנו על עצמנו.
לא, אז אני אענה את זה גם פה, מה אתה עונה
לה קיבלנו על עצמנו?
זה מה בערכים רגילים, לא?
השאלה אם פה אומרים את זה, הוא לא אומר את זה, אני אומר
שאם... לא, אם אתה לוקח את האופציה הזאת, אז אין לי בעיה גם עם הדר סיני. אני מדבר שהציג לייבוביץ. התפיסה שמציג לייבוביץ זו תפיסה של הסכמיות, של אינסטיטוציה. עכשיו, אם זה באמת ככה, גם זה עצמו לא ברור. בגלל שאז, אתה אומר לי, בעצם אין ערכים, אין לא מחייבים מחמת עצמם. כל מה שאתה יכול לבוא בתביעה למישהו, זה רק אם הוא לא מקיים משהו שהוא החליט עליו, או שהוא קיבל על עצמו. אבל גם זה עצמו סוג של ערך, שמה שקיבלתי על עצמי אני צריך לקיים. והשאלה, האם הדבר הזה בעצמו, על מה הוא מבוסס? זה לא משהו שאתה בעצם תולה פה, כן, תולה פה משהו באוויר. כי אם אתה לא מקבל בכלל את המושג ערך שהוא תקף מחמת עצמו, לא מחמת הסכם, אז גם ההסכם לא ברור למה הוא מחייב. אריק, רצית להעיר?
נראה לי זה יותר, כאילו, אני הבנתי את זה יותר מובן הפסיכולוגי, לא? זאת אומרת, אם אתם תתחילו לשחק, כאילו, אין שום אמת בערכים הללו, אין מובן של אם הם מחייבים או שהם לא מחייבים, אז נצלחנו לעשות את זה.
איפה? בסדר.
אם אתם תעררו על זה, אז אתם תגזרו את זה, אבל אנחנו לא רוצים את זה, זה לא
קשיב. אתה לא רוצה, ואני כן רוצה, אז אני אומר.
לא, לא מובן שזה מחייב, בשום, כאילו, גם מובן.
אוקיי, אז בסופו של דבר, אז אתה לא מסביר, מציע הסבר למחויבות, אתה אומר אין מחויבות. זה בעצם מה שהוא אומר, אין מחויבות. למה אנחנו עושים את זה? יש הסברים פסיכולוגיים למה אנחנו עושים את זה. אבל הסבר פסיכולוגי זה הסבר ששייך למישור העובדתי. לא למישור למה חייבים לעשות את זה. יכול לשאול אותי, למה אתה עושה את זה? זה שאלה לפסיכולוג. הוא יכול לענות, אני עושה את זה כי החלטתי, אני עושה את זה כי אני בנוי באופן מסוים. אין לזה שום קשר למוסר לכל זה. זאת אומרת, זה שייך לאגף הפסיכולוגיה, לא לאגף המוסר. אז לכן, אם אנחנו הולכים באמת עד הסוף עם התפיסה ההסכמית, אז כל העסק הזה לחלוטין מתרוקן מתוכן. זאת אומרת, אנחנו מעמידים, בסופו של דבר אנחנו מעמידים את הכל על עובדות. הרי ניסינו לברוח מעובדות. אמרנו, אי אפשר להעמיד ערכים על עובדות. כן, תשימו לב איך המעגל נסגר פה. אנחנו מתחילים מזה שאי אפשר להעמיד ערכים על עובדות. נכון? זה הקשר הנטורליסטי. לכן מה נשאר? אין ברירה אלא להגיד שערכים זה הסכם. אוקיי?
שאין דבר כזה ערכים.
רגע, לזה אני מגיע בסוף. אין ברירה אלא להעמיד ערכים על הסכם. עכשיו בסדר, ואת ההסכם למה צריך לקיים? לא צריך. אלא מה? זה רק הסבר למה אני עושה את זה. אני עושה את זה כי יש איזשהו הרגל. בסדר, אז לא צריך את כל זה. אז סתם אני רגיל להתנהג באופן מוסרי ולכן אני מתנהג באופן... אז מה אתה? אם השאלה היא שאלה בפסיכולוגיה, אתה צריך לפנות אותה למחקר אמפירי. זאת אומרת, למה בני אדם מתנהגים באופן כזה ולא באופן אחר? אם אתה מדבר על מוסר, אתה לא מדבר על עובדות. אתה מדבר על השאלה למה חייבים. גם מי שלא מתנהג ככה יש לי טענה אליו. זאת אומרת, אני אומר, הוא לא בסדר, הוא אמור לעשות את זה. המושג חייב, כמו שהוא, עם זה הוא מתחיל, המושג חייב, זכות, איסור, כל המושגים האלה הם בעצם מושגים שהתרוקנו לחלוטין מתוכן. אגב, הוא עצמו לא כותב כך. ולכן יש שם בעיה בדבריו. כי הוא עצמו ממשיך להשתמש במושגים חיוב, זכות ואיסור. הוא טוען שהבסיס שלהם הוא אינסטיטוציונלי. אם הוא ייקח את זה עד הסוף, הוא למעשה לא אמור בכלל להשתמש במושגים האלה, אלא רק לתאר מה אנשים עושים. אתה יכול לתאר מה אנשים עושים.
ככה הוא מוכנת אותו פעם.
מה? בסדר, אוקיי. אז אתה יכול להשתמש במושגים, אבל זה בעצם, זה הרבה פעמים כשיש לך איזושהי בעיה, ואתה לא יודע מה עושים, או איך מבססים משהו, אתה מציע איזשהו ביסוס שבעצם זה לא למשהו הזה, אתה כבר הוקנת אותו מתוכן. זה לא זה בכלל. אתה החלפת אותו. זה כמו, נגיד, באופן רחב יותר, זה כמו שבביקורת החדשה, מה שנראה, בחשיבה הפוסט-מודרנית, יש איזושהי ביקורת על מושג אמת. אז מציעים מושג אמת אלטרנטיבי. מה זה מושג אמת אלטרנטיבי? זה מה שאני חושב. בלי מחויבות לאובייקטיביות כלשהי, לזה שזה מחייב אותך. כל אחד והנרטיב שלו. זה לא מושג אמת אלטרנטיבי, זה פשוט לא אמת, זה משהו אחר, אתה יכול לקרוא לזה באותה מילה, אבל זה לא ביסוס אלטרנטיבי למושג אמת, או תפיסה אלטרנטיבית של המושג אמת, זה לא תפיסה של המושג אמת, אומר, אין, המושג אמת לא קיים, אני מדבר על משהו אחר, רק נוח לי להשתמש במילה אמת, לא יודע, התרגלנו כבר, אז אני משתמש במשמעות הזאת, אבל אין פה שום אמירה מעבר לזה, אתה הרבה פעמים פתרונות לבעיה מפנימים בתוכם את ההנחות שהובילו אל הבעיה, ולכן הם באמת לא מציעים פתרון בכלל, אלא רק מרימים ידיים. ואתם אומרים, אוקיי, אין פתרון. ובסופו של דבר, כתוצאה מזה, אז הלוז הערכי שיש במוסר, להבדיל מעובדות, נעלם. זאת היכולת שלי לגנות מישהו, לשפוט מישהו, או לשבח, לא משנה, לשפוט לשני הכיוונים, לא קיימת. אין מושגים כאלה של לגנות. אתה יכול, עוד פעם, אני יכול להתנהג באופן שאנשים קוראים לו לגנות. בסדר, אין בעיה. אנחנו עכשיו, לכל מושג מהותי באתיקה, אנחנו נצמיד איזשהו מושג צללים שבעצם שייך לעולם העובדתי. אז מה שנקרא בדרך כלל לגנות בתפיסה האתית הקלאסית, עכשיו זה בסך הכל להגיד למישהו שהוא לא בסדר. אבל זה לא באמת המושג גינוי, כמו שאנחנו תופסים אותו בדרך כלל, המושג גינוי הוא לא פעולת דיבור. הדיבור מביע את הגינוי. הדיבור זה לא הגינוי. הדיבור זה הבאה המילולית של הדיבור, של הגינוי. בתפיסה הזאת אין, זה לא מביע כלום. זה רק איזושהי אמירה שאנחנו קוראים לה גינוי. בסדר? כן, מי התחושה סובייקטיבית, זה לא מעניין. זאת אומרת, זה לא מביע שום דבר אמיתי. לא מביע שום דבר שאמור להטריד אותי או לחייב אותי. אז אתה מביע את הגינוי שלך לבריאות, תיקח כדור. לא צריך להטריד אותי. באופן עקרוני, המושג גינוי משמעותו להגיד, לעורר אצל הבן אדם המגונה איזושהי תחושה שהוא היה לא בסדר, אם אני מצליח, איזושהי תחושה שהוא היה לא בסדר. אבל אם אני תופס כך את המושג גינוי, זה לא יכול להצליח. לא שאני במקרה לא הצלחתי. אין, זה לא יכול לעבוד. כי הוא בנוי אחרת, ואתה בנוי אחרת, אז מה שהוא עושה זה כפי שהוא בנוי, ומה שאתה עושה זה כפי שאתה בנוי.
אתה יכול לעבוד.
מה זה פרקטית? כן, אתה יכול לתכנס אותו אחרת, לפסל אותו באופן אחר.
בסיס דומה מסוים.
אין לנו, הנה, אתה רואה שאני מתנהג אחרת.
לא, אבל זה לא שאנחנו זהים, אבל יש לנו
איזשהו רובד דומה. אבל אם מתנהג אחרת, כמו שאתה מתנהג רק בגלל שככה אתה בנוי, גם אני מתנהג אחרת בגלל שככה אני בנוי.
אם יש לנו גם צדדים דומים, אז יכול להיות ש...
שמה, שאתה תעורר את לי. אז אתה תתכנת באיזשהו מובן את התחושות שלי להיות אחרות. בסדר, אוקיי. לכן אני אומר, הרבה פעמים החיקוי הזה שמתרחש, היום היה איזו הרצאה שלא הצלחתי להגיע אליה, כי היה לי היה לי משהו אחר, זה חיים סומפולינסקי, שהזכרתי אותו כשדיברנו על הבחירה החופשית, אז מנחם אמר לי שהוא עבר לשלב הבא עכשיו, כבר ברור שהעולם דטרמיניסטי, עכשיו רק השאלה איך מגדירים תורת מוסר בעולם כזה. עולם דטרמיניסטי ומטריאליסטי. כן, היה איזה יום עיון לפרישתה של ימימה בן מנחם. דווקא היו דברים מעניינים, אבל לא יכולתי לנסוע. אז שם הוא היה אמור לטפל בעניין הזה, לא, אני יודעתי, אין מה לטפל בעניין הזה, אין לי ספק, אני יכול לדעת בדיוק מה הוא עשה, זאת אומרת, בלי להיות שמע, ברור שמה שהוא עשה, זה לחזור על כל המילון האתי, ולרוקן אותו מהתוכן המהותי, זאת אומרת, להפוך אותו לתיאור של צורות התנהגות. אני מתנהג ככה, כי אני רוצה להשיג תוצאות כאלה, והכל הופך להיות מין איזה משהו ששייך לעולם העובדתי, בלי כל הקונוטציות הערכיות שמתלוות לעניין הזה. וזה מה שתמיד עושים בהקשר הזה. אני לא חושב שיש מוצא אחר. לא נראה לי שיש איזשהו כיוון שאף אחד לא חשב עליו. לא נשמע לי הגיוני. אבל טוב, לא יודע, לא הייתי שם. בכל אופן, זה מאפיין הרבה פעמים, זה כמו כשאתה מעמיד בפני מישהו את ההשלכות של התפיסה ההסכמית הזאת, דיברנו על משפטי נירנברג, זה היה בעקבות יום השואה, אז שבמשפטי נירנברג בעצם כששפטו את הנאשמים הנאצים, אז הם טענו מילאנו פקודות. מה זה נקרא מילאנו פקודות? זה בעצם תפיסה של מוסר אינסטיטוציונלי, נכון? ואתה אומר, הרי מה זאת אומרת? למה אני צריך לקיים את הכללים של המוסרים? כיוון שהחברה שאני שייך אליה החליטה שזה מה שהיא רוצה. נו, בסדר גמור, זה מה שעשינו. עשינו בדיוק את מה שהחברה שאנחנו שייכים אליה החליטה. עכשיו, משפטי נירנברג, מה שעמד שם מאחורי העניין, זה אפילו לא מאחורי, זה היה על השולחן. זה השאלה, האם באמת יש משהו מעבר לאינסטיטוציה במוסר? זאת אומרת, האם אני יכול לתבוע מבן אדם משהו מעבר להסכמות שנהגו בחברה שבה הוא פעל? האם אני יכול לתבוע, לגנות מישהו? או שאני רק יכול להרוג אותו כדי שלא יזיק לי אחר כך? עוד פעם, זה התרגומים הפוסט-מודרניים או ההסכמיים למוסר. כן, אני ארוג אותם כי הם רק מטרידים אותי והם יארגו אותי בחר, אז אני כבר הורג אותם עכשיו. זה התרגום למגיע להם עונש מוות על זה שהם היו לא בסדר או שהיו רשעים וכדומה. הכל אפשר לתרגם, אין בעיה, זה פשוט לרוקן מתוכן ולתרגם, לחכות, אז זה ממש עולם של צללים כזה. זאת אומרת, הכל קיים גם בעולם הזה, רק בלי תוכן מהותי. זאת אומרת, כל עולם המושגים אפשר להמשיך להשתמש בו. וזה מה שעושים בדרך כלל, גם מטריאליסטים וגם דטרמיניסטים, זה בדיוק מה שהם עושים. אתם מרוקנים את המושג המנטלי מתוכן המטריאליסטים, והדטרמיניסטים מרוקנים את המושג, את העולם של הבחירה, של הרצון מתוכן. וממשיכים להשתמש באותה מערכת מושגית, אף מילה לא יוצאת מהמילון. אז כל המילון נשאר, רק מרוקן לחלוטין מתוכנו המהותי. בסדר? עכשיו, מה שאמרתי בסופו של דבר, זה שאני חושב שבאמת אם מישהו חש, או כן, האינטואיציה שלו אומרת, שבכל זאת יש אפשרות לשפוט, לגנות או לשבח, מישהו אחר, במישור המוסרי, אין מנוס. זאת אומרת, כי ביסוס עובדתי, במובן הרגיל, אין. הסכמיות לא נותנת את זה. אז מה נשאר? מה שנשאר זה רק, אמרתי, איזשהו אקט הכרתי. זאת אומרת, איזושהי תפיסה שהמוסר או הטוב זה איזשהו סוג של אידאה שקיימת, כן, באיזשהו מובן מחוץ עלינו, יש לה איזשהו קיום אובייקטיבי, זה לא תולדה של איך שאנחנו בנויים ודי, אני מתנהג כך כי כך אני בנוי, לא, אני טוען שאני צופה באיזושהי אידאה של טוב, של מוסר, אני מנסה לגזור מתוכה מה זה מעשה מוסרי, וזה המושג של נכון או לא נכון מוסרית, כי הרי אמרתי שיש פה איזושהי בעיה, כן, בפילוסופים אנליטיים מציגים הרבה פעמים בעיות מהותיות במונחים של שפה. אז איך מציגים את הבעיה שתיארתי עד עכשיו בפילוסופיה אנליטית, או בצורה של הסמנטיקה, זאת אומרת, כבעיה סמנטית. אז הטענה היא הטענה הבאה, מה פירושו? מה המשמעות העניין שאתה אומר שמשפט אתי הוא אמיתי או הוא נכון? זאת בעצם השאלה. אם אני אומר שמשפט עובדתי, באתי על זה עכשיו, אם אני אומר שמשפט עובדתי מסוים נכון, אני יודע מה פירוש נכון. נכון פירושו מתאים למצב העניינים בעולם. אם אני אומר שהשולחן הזה הוא לבן, אני שואל את עצמי, מה זה אומר שהמשפט הזה הוא נכון? נכון פירושו של שולחן ערוך הוא באמת לבן. זאת אומרת שהעובדה מתאימה למה שהמשפט מתאר. ההשוואה הזאת היא הבסיס לקביעה האם הטענה נכונה או לא נכונה. עכשיו, מה פירוש המשפט אסור לרצוח הוא נכון? נכון, מה זאת אומרת נכון? מה זה אומר שהוא נכון? מול מה אני משווה אותו? האם באמת הכל אינסטיטוציונלי? אין שום דבר מהותי. אני החלטתי, אני רוצה. אז אין דבר כזה נכון. לכל יותר, אתה יכול להגיד, ככה אני בנוי. אין פה שהיא טענה כלשהי שנובעת מהשוואה בין משפט או טענה לבין המציאות שאותה הוא מתאר. כך בדרך כלל אנחנו מבינים את תהליכי תיקוף של טענות, כי האם טענה היא נכונה או לא נכונה. אבל במשפט אתי אין לנו דרך לעשות את זה, מול מה אנחנו אמורים להשוות אותו. והרגע שאין לנו מול מה להשוות אותו, אין דבר כזה משפט נכון ולא נכון. זה בסך הכל בבואה סמנטית של מה שאמרתי עד עכשיו, כן? רק הצורה לתאר את זה בשפה של בהקשר של השפה. בסדר? אבל זה בעצם אותה בעיה עצמה. במונחים של ההצעה שאני נתתי, או שחזרתי עליה עכשיו, אז אני אומר, לא, יש. יש מקום, זאת אומרת, יש פה איזושהי השוואה בבסיס הטענה שהמשפט אתי מסוים הוא נכון. השוואה מול המציאות האמיתית. מה זה המציאות האמיתית? לא מציאות פיזיקלית, אלא איזושהי עובדתיות מסוג שונה. כן, זה מתאים לאיך שבנוי הערך, האידאה המוסרית. או הערך של הערכים, עולם הערכים, הטוב. כן? אז אני טוען טענה, עכשיו זאת כבר טענת עובדה. אני טוען שהאידאה של המוסר אומרת שאסור לרצוח. זאת טענה. עכשיו, עוד פעם, אפשר לשאול איך אתה יודע. בסדר, אין לי תשובה. אבל אני מבין לפחות מה המשמעות של האמירה שאסור לרצוח היא טענה אמיתית, היא טענה נכונה. בסדר, או שמצווה לרצוח זה טענה שקרית, טענה לא נכונה. אוקיי? עכשיו אני יכול לפחות לתת פשר למונחים האלה של אמיתי שקרי ביחס למשפטים אתיים. או בשפה הקודמת שאמרתי בתחילת השיעור, זה בעצם אפשרות לתקף טענות אתיות. זאת אומרת, להגיד שיש מוסר אמיתי ולא אמיתי, אפשרות לבקר מישהו, לשפוט מישהו, או לשבח אותו, כן? זאת אומרת, לשפוט אותו לטוב או לרע. אז האפשרות היחידה למעשה שבאמת משאירה לנו את התוכן האתי, זה שבכל זאת יש איזשהו מובן עובדתי לאתיקה. אז זה עובדות מסוג שונה, זה לא עובדות מהסוג הפיזיקלי הפשוט, זה עובדות אידיאליות, כן, עולם האידאות של אפלטון, נגיד הוא משל טוב לעניין זה, זה שהן עובדות שנוגעות לקיומן של אידאות, לא לקיום של עצמים פיזיים, או לתכונות שאנחנו רואים עם העיניים. על הדברים האלה אנחנו מתבוננים בעיני השכל. אגב, הרמב״ם זה הפרק הראשון של מורה נבוכים, הפרקים הראשונים של מורה נבוכים, שם הוא מדבר על המושג הזה עיני השכל. כשהמושג עיני השכל הוא מושג כמעט סתירתי, כיוון שעיניים זה ביטוי להכרה, נכון, אינטראקציה עם העולם, והשכל זה איבר, או לא איבר, אלא זה הפונקציה שלנו שמבטאת את החשיבה. חשיבה היא לא הכרה, חשיבה והכרה זה שני דברים שונים, הכרה זה תצפית על העולם. חשיבה זה משהו שמתרחש בתוכי, אני גוזר מסקנות מתוך הנחות, אני עושה קשר לעולם, אני פועל בתוך עצמי. עכשיו, מה זה נקרא עיני השכל? עיני השכל פירושו של דבר שמה חלק מהדברים שאנחנו מתייחסים אליהם כחשיבה, הם בעצם לא חשיבה, הם הכרה. אני מתבונן באידאות. אז להתבוננות הזאת לא נעשית בעיניים ולא באוזניים. אלא, אז הרמב״ם קורא לזה במטאפורה הזאת, עיני השכל. ומה שהוא בעצם מתכוון לומר, זה שחלק מהחשיבה שלנו הוא לא באמת חשיבה, הוא הכרה. ולכן הרבה פעמים דברים שאנחנו תופסים כאילו שהם נובעים מתוכנו, לא מתוך תצפית על העולם. הם תוצאה של חשיבה, תולדה של חשיבה. זה לא נכון. זה תולדה של תצפית. רק לא תצפית עם העיניים. הייתי אפילו אומר את זה אולי על האקסיומות של הגיאומטריה. האקסיומות של הגיאומטריה הם לא תולדה של העיניים. אנחנו לא צופים בזה שבין שתי נקודות עובר קו ישר אחד. אי אפשר לצפות בזה. מדע הכללה, הכללה זה אקט חשיבתי. אז לכן זה בעצם תולדה של חשיבה. אבל מצד שני, אם זה תולדה של חשיבה, אז תמיד עולה הביקורת, בסדר, מה העולם חייב לך? כן, כמו שמרק טווין אומר, הוא היה פה לפניך. זאת אומרת, מה, זה שאתה בנוי באופן מסוים, ולכן המוח שלך מניב תובנה כזאת, למה אתה מניח בכלל שזה מתאים באיזשהו מובן למה שקורה בעולם עצמו? למה אתה חושב שבאמת בעולם עצמו גם בין שתי נקודות עובר הקו ישר אחד? זה שאתה בנוי באופן שיוצר הכללות כאלה, אז מה? מישהו אחר לא בנוי ככה, אז הוא יראה את זה אחרת. ובאמת, יש כאלה שרוצים לומר שזה איזשהו משהו שרירותי. לא משהו, בדיוק המקבילה ללייבוביץ'. אז זה משהו אינסטיטוציונלי. ככה אנחנו בנויים. אז לכן, ככה זה קורה. לא בגלל שזה באמת נכון מבחינת העולם עצמו. ומה שאני טוען כאן, זה לא נכון. זה נכון בעולם עצמו. זה נכון בעולם עצמו בגלל שזה לא תולדה של שאנחנו בנויים. אנחנו רואים שבין שתי נקודות עובר הקו ישר אחד. לא עם העיניים, אלא עם עיני השכל. זאת אומרת, זה סוג מסוים של אקט שהוא תצפית, לא חשיבה, למרות שהוא מתבצע עם השכל, לא עם העיניים, לא עם החושים. בסדר? אותו דבר, יש מושג כזה בפילוסופיה של לוסרל, פילוסופיה הפנומנולוגית, שהוא מדבר על ראייה אידיטית. כן, איזה הסתכלות על אידאות. כן? לא הסתכלות על עצמים, על אובייקטיב, לא הסתכלות בעיניים, אלא הסתכלות על אידאות. הוא מתכוון לומר שדר, כמו שאפלטון מתאר את זה, שדרך הסוס הקונקרטי אנחנו רואים את הסוסיות. הסוס הקונקרטי הוא כאילו שקוף, אנחנו דרכו מבינים, אנחנו קוראים לזה מבינים, אבל בעצם זה סוג של תצפית. אנחנו מבינים את המושג סוסיות, אנחנו נפגשים עם אידאת הסוסיות. עכשיו אין לנו דרך לראות סוסיות בעיניים, בעיניים רואים סוסים. לא סוסיות. איך אנחנו מזקקים מתוך הסוסים שאותם אנחנו רואים את המושג סוסיות, המושג המופשט. אז לכאורה זה אקט חשיבתי. ובאמת אריסטו תפס שהדבר הזה זה אקט חשיבתי. אין לו תוקף, אין אידאה סוסיות. זאת הכללה, פיקציה נוחה. נוח לנו לאסוף את כל האובייקטים האלה שאנחנו קוראים להם סוסים לקבוצה אחת, לקרוא לכולם סוסים. למרות שזה שהם יותר משותפים אחד עם השני מאשר הסוס והפלאפון הזה, זאת החלטה שרירותית שלנו. אם מישהו אחר בנוי אחרת, אז הוא היה לוקח סוסים לבנים עם פלאפון וסוסים שחורים עם עננים. זה היה הקבוצות, והוא היה קורא לזה בשמות אחרים, והוא לא היה פחות צודק מאיתנו. זו רק שאלה של איך אני בנוי, מה נראה לי קשור לאותה קבוצה או דומה, ומה לא נראה לי. אז רק תולדה של שאני בנוי.
אז אינטואיציה זה גם אין שכל?
כן. כן,
זה
ממש,
גם.
לא גם, זה זה.
רואה,
בדיוק, זה, לא גם, זה בדיוק. מה שאני קראתי אינטואיציה, כל הזמן זה העיני השכל של הרמב״ם, ראיית האידאות של לוסרן. זאת אומרת, הטענה שבכל המקומות האלה, ואפשר לעבור תחום-תחום, אני חושב שכל תחום בפילוסופיה, או בפילוסופיה של משהו, של המדע, של המשפט, של כל דבר, תמיד השאלה היסודית היא תמיד זאת. היא תמיד זאת. זאת איך אנחנו מתקפים בבסיס, איך אפשר להגיד משהו נכון בתחום הזה? זה לא תולדה של תצפית, כמו ששום דבר מעניין הוא לא תולדה של תצפית פשוטה, כי תמיד הדברים המעניינים הם ההכללות, החוקים הכלליים. זה לא תולדה של תצפית פשוטה. מצד שני, זה לא תולדה של תצפית, אז אולי זה סתם תולדה של איך שאני בנוי. אז מי אמר שיש בזה משהו אמיתי באמת? וזה תמיד השאלה. הבעיה בין, הדילמה הזאת בין חקיקה לפרשנות בעולם המשפט זה בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, הבעיה בדיוק. חקיקה פרשנית או חקיקה שיפוטית. חקיקה שיפוטית, זה בדיוק אותה בעיה. או כמו הבעיה הסינתטי, המשפטים הסינתטיים הפריורי של כאן. זה, הכל אלה זה דופליקטים, זאת אותה בעיה בדיוק, המבנה הלוגי הוא אותו מבנה.
כל אתה... המילה שאתה אומר, כל טענה שאתה טוען מבוססת על הנחות בסופו של דבר, שאותה בעצם
חברות. נכון, בדיוק. ותמיד בעצם השאלה, קוראים לזה במיליון צורות ותוקפים את זה במיליון כיוונים, בבסיס תמיד השאלה היסודית היא זאת. הרי מה קורה, אני אקח את עולם המשפט. בעולם המשפט, אז מקובל לחשוב שטענה תקפה בעולם המשפט זה אם אפשר לגזור אותה מהחוקים. המחוקק הוא התשתית הראשונית, המחוקק קבע משהו, נעזוב את התקדימים כרגע, אני אומר באופן הפשוט. אני אקח רק את חוק החרות, מה שקורה, כן? רק את החוקים. אז אני אומר, טענת תקפה, זה מה שנגזר מהחוקים. עכשיו, בא שופט ועושה בעצם מה שנקרא חקיקה שיפוטית. זאת אומרת, הוא בעצם נותן איזושהי פרשנות מרחיבה, לא פרשנות דדוקטיבית, לא פרשנות שגוזרת מתוך החוק באופן פשוט, באופן לוגי, את התוצאה, אלא משהו שבעצם לא נמצא בתוך החוק באופן לוגי פשוט, אלא יש בו איזשהו מימד מרחיב.
למה את הלוגיקה אתה מוציא מזה? למה הלוגיקה זה לא בתחום... אם מוציא את זה בצורה דדוקטיבית, הוא לא ראה את השלב הבא, זה לא משהו שהוא ראה? למה לא?
לוגיקה...
שזה, אתה לוקח את זה ואת זה, אז ברור שזה.
לא, כי לוגיקה, לוגיקה, מהותו של עסק לוגי, המסקנה נמצאת בתוך ההנחות.
איך אתה רואה שהיא
בהנחות? נכון, כל בן אדם מבנה תמותה, סוכרת עשו בן אדם, סוכרת עשו בן תמותה.
מי אמר שסוכרת עשו בן תמותה בגלל שתי ההנחות
האלה? אם אתה אומר שכל בן אדם מבנה תמותה, מה זה כל בני האדם? כל בני האדם זה סוכרת, יעקב, מוישה, ינקלה וברלה. נכון, אז בין היתר זה גם סוכרת. זאת אומרת שסוקרטס הוא בן תמותה, זה בתוך אחת ההנחות.
אתה הבנת את מההנחות האלה.
לא, לא הבנתי, זה נמצא בהנחות.
לא, אני לא רואה שזה נמצא בהנחות.
אתה לא רואה, אתה עיוור.
לא, אבל...
לא.
גם על ההנחות אני יכול להגיד.
לא, לא, אתה יכול להגיד, זה גם נכון.
בסופו של דבר, זה גם הכרתי.
כל אחד יכול להגיד, זה לא יכול להגיד, זה לא מעניין.
אני רואה שזה נכון.
לא, אבל זה לא.
באותה מידה שאתה...
אתה מבין שהאמירה כל...
הלוגיקה עצמה, הלוגיקה עצמה היא דבר שאתה מכיר מכ
לא, הלוגיקה עצמה היא נכון נקודה, היא לא תוצאה של תספיק, היא לא תוצאה של כלום, אני לא חושב שהיא נכונה, זה המושג נכון.
המושג...
זה נכון, מה זה נכון? נכון פירושו מתאים לכלל הלוגיקה, זה נקרא נכון.
איך אתה יודע שזה נכון?
לכן הראשונים אגב אומרים שגם הקדוש ברוך הוא כפוף לחוקי הלוגיקה, כי חוקי הלוגיקה הם לא תוצאה של תצפית או של מבנה שלי, על זה אין מה לדבר בכלל.
זה מושג אחר של חוקים.
מה? זה לא חוקים בכלל, המושג חוקים ביחס ללוגיקה, על זה דיברנו דרך אגב. המושג חוקים ביחס ללוגיקה נורא מבלבל, זה לא חוקים באותו מובן שחוקי הטבע הם חוקים.
זה כולם מקבלים.
זה לא, זה שמשולש הוא לא עגול, זה לא תוצאה של עסק, שאני צופה ואני רואה או משהו, משולש במהותו, אם זה עיגול זה לא משולש, זאת אומרת זה בהגדרה, משפט אנליטי.
זה שזה ברור לך, זה שהלוגיקה היא ברורה, זה לא הופך אותה
לא, לא הופך אותה, זה אינדיקציה לזה. לא כל דבר שהוא ברור הוא כזה, אבל זה ברור בגלל שהוא כזה. יש דברים שהם ברורים לי ונכון, ועדיין אפשר לתקוף אותם. כן, זה ברור לי בגלל זה, לא שבגלל שזה ברור לי אני מחליט שזה הכרחי. לא, זה לא אותו דבר. יש דברים שברור לי מאליהם, שאני, מה שאני רואה פה גם קיים. זה לא סוג הברירות שעליו אני מדבר. כי את זה כן אפשר לתקוף. אולי בסדר, יכול להיות שיש לי אשליה. יש מובן לאמירה, אולי ההפך. אולי אני לא אקבל את האמירה ההפוכה, אבל יש לה מובן. אפשר להגיד שמה שאני רואה פה זה אשליה, אין פה קיר לבן. אין שום מובן לאמירה שהיא בניגוד ללוגיקה. זו אמירה חסרת מובן, לא שהיא לא נכונה.
היא אמירה שהיא עצמה מבוססת הלוגיקה.
כל אמירה, זה
המושג.
אין אמירות שלא מבוססת הלוגיקה, זה פשוט לא, אין. אז על מה אנחנו מדברים? אין אמירות.
לוגיקה לא יכולה להיות סובייקטיבית?
לא.
לוגיקה שלי לא תהיה...
אתה יכול לקרוא לדברים, הרבה פעמים קוראים באופן מושאל לצורת חשיבה לוגיקה. בסדר, אבל זה לא לוגיקה במובן המקובל. הלוגיקה כהגדרה של דיסציפלינה...
אני קובע את הלוגיקה.
לא, זה דיון אחר, אני אומר, אבל מה נקרא לוגיקה? באופן המסורתי, לוגיקה זה אותו טיפוס של טיעונים הכרחיים, כמו שתיארתי קודם. זה הסוג הדברים שנקרא לוגיקה. הרבה פעמים כשאני אומר, הלוגיקה שלך היא כזאת, הלוגיקה שלי היא כזאת, זה ביטוי מושאל. זה לא המושג לוגיקה.
כשמלמדים מבוא ללוגיקה, אז לא משתמשים במושאל. זה הלוגיקה.
כן, ברור. זה המושג לוגיקה, המושג הדיסציפלינרי לוגיקה זה זה. יש במושגי היומיום, לוגיקה זה תרגום של חשיבה. לך יש חשיבה כזאת, יש חשיבה אחרת.
גם הלוגיקה היא חלק מהמציאות.
לא, אני טוען שלא. לא. לא חלק מהמציאות, אין לו שום קשר, לכן חוק לוגי הוא בכלל לא חוק באותו מובן שחוק פיזיקלי הוא חוק. אין, חוק לוגי הוא לא חוק בכלל, זה פשוט ככה. אין חוק שמשולש לו עגול, חוק פירושו שיכול להיות עולם שבו החוק יהיה אחר. פה החוק הוא כזה, אבל יכול להיות עולם היפותטי שבו החוק יהיה אחר. אין עולם שבו המשולש יכול להיות עגול, כי משולש בו עולם הוא לא עגול. לא, זה שזה נכון לכל העולמות זה תוצאה, לא בגלל שזה נכון לכל העולמות לכן זה לא חוק. אני אומר הפוך. אני יודע שזה נכון בכל העולמות, בגלל שאני מבין מה טיבו כאן. וטיבו כאן, זה שכשאני יודע שמשולש הוא לא עגול, זה לא תוצאה של תצפית או של טענה מסוימת שנוכחתי בה שהיא נכונה. ברור, כי המושג משולש סותר את המושג עגול. לא יכול להיות עולם אחר שבו המשולש כן יהיה עגול.
מעצם הדבר שאתה אומר שמשהו סותר משהו, אז האמירה הזאת, ההתבוססות על זה שאם משהו סותר משהו לא יכול להיות, התפיסה הזאת עצמה היא משהו שקיים.
לא.
המציאות שבה ככה הכל קיים, זה משהו שקיים.
לא מסכים, לא מסכים. זה לא מבטא עובדה, זה לא מבטא טענה סינתטית בשפה של קאנט, לא נכון. טענה אנליטית, טענה אנליטית לא אומרת כלום. טענה אנליטית בסך הכל חוזרת על אותו דבר במילים שונות. 2 ועוד 3 שווה 5, בתפיסה לולי קאנט חושב אחרת, לא משנה. אבל 2 ועוד 3 שווה 5 זה לא שוויון, זאת זהות. אתה מבין מה אני אומר? אין עולם שבו 2 ו-3 לא יהיה שווה 5. 2 ו-3 במהותו זה 5. זה פשוט להגיד את אותו דבר במילים אחרות. זה לא טענה. אם אתה טוען טענות, כמו משפטים מדעיים, משפטים מדעיים הם טענות. יכול להיות עולם אחר שבו גוף בעל מסה יעמוד באוויר, לא יימשך למטה, כי לא יהיה שם חוק המשיכה. למה? כי זה לא נכון שמשמעותו של להיות בעל מסה פירושו להימשך. לא. זאת טענה. שדברים בעלי מסה נמשכים. הטענה הזאת יכולה להיות לא נכונה בעולם אחר.
הגדרה, חמש, זה...
בדיוק, בעצם זה שקול להגדרה, 2 ו-3 ו-5. זה לא, זה לחזור על אותו דבר במילים אחרות. אז אין, זה לא טענה שיכולה להיות לא נכונה באיזשהו עולם אחר. לכן פה זה לא חוק באותו מובן, זה לא חוק אפשר להפר. אסור להפר, אבל אפשר. חוק לוגי, אי אפשר להפר, זה לא, הנה של, זה לא אסור. לכן גם הקדוש ברוך הוא כפוף לחוקים הלוגיים.
זה החוק היחידי, הבסיס של הכל, אבל הוא המציאות שהיא הבסיס אולי של כל שאלה.
לכל זה מציאות זה מילים, אם אתה קורא זה מציאות, תקרא זה מציאות, אבל זה לא מושג מציאות שאנחנו משתמשים בו בהקשר הרגיל.
לא, כן, אני יכול לראות אותו, כמו שאתה רואה, מה שאני אומר, שבסופו של דבר אני יכול לראות אותו אולי בצורה מאוד ברורה.
אתה לא רואה אותו, אתה רואה ביטויים שלו, ברור, אבל התבנית, התבנית שעומדת, אתה רואה נגיד ששני תפוזים ועוד שלושה תפוזים שווה חמישה תפוזים. את זה רואים, זה ניסוי שאפשר לעשות. אבל לזקק מתוך זה את הטענה...
את האידאה של הלוגיה.
בדיוק, ששתיים ועוד שלוש שווה חמש, את המשפט המופשט הזה, שהוא נכון לתפוזים, לעצים ולפונקציות גל. שתיים ועוד שלוש שווה חמש. זה, את הדבר הזה אתה לא רואה. זאת אידאה כלשהי, שהיא תבנית של... לא, אתה לא רואה אותה, זה, זה פשוט זה, אתה פשוט חי אותה. זה לא, זה פשוט ככה. זה לא עניין של לראות. פה זה הרבה יותר חזק מאשר לראות הכללות, שכל הסוסים יש להם ארבע רגליים, אני יודע מה, או דברים כאלה. טוב, אני לא יודע להסביר יותר טוב מזה. אוקיי, אז בעצם הטענה זה ש... בשביל להשתמש במושגים האתיים, בלי לרוקן אותם מתוכן, אנחנו חייבים לשלם את המחיר של לאמץ איזשהו סוג של מיסטיקה כזו. זאת אומרת, איזשהו אידאה תטוב שאנחנו צופים בה, ודרך זה אנחנו מבינים מה נכון ומה לא נכון. בלי זה פתוחה בפנינו רק הדרך הקונבנציונלית, או פשוט להגיד אין דבר כזה, זה שטויות. אתה עושה מה שאתה רוצה. שזה אותו דבר, זה לא שתי דרכים. כי הדרך הקונבנציונלית זה בעצם אומרת את זה, היא לא אומרת משהו אחר. אין מוצא, זאת אומרת, אני לא יודע להוכיח שהאופציה השנייה לא נכונה. אני רק אומר שאם מישהו חושב שיש משמעות למוסר, אז בהכרח הוא מניח את התמונה הזאת. אם לא, אז לא, אז הוא חושב אחרת. בסדר? זה לא, מה שאמרתי עכשיו לא היה טיעון לטובת התמונה שאותה אמרתי, אלא זה היה הצוות שתי האופציות היחידות שיש. עכשיו כל אחד צריך להחליט באיזה משתיין הוא מאמין, או באופציה שאין דבר כזה מוסר, הכל עובדות, קונבנציות, עובדות, לא משנה, או שיש דבר כזה מוסר, אבל אז גם יש אידיית הטוב ותצפיות בעיני השכל, וכל המטען המטאפיזי שמתלווה לעניין הזה. אוקיי? אלה שתי, אני לא חושב שיש אלטרנטיבה שלישית.
ומה קורה כשיש סתירה בשניים בין מה שאומרת לך הקונבנציה לבין מה שאומר לך אותה אידאה?
אז אני אומר, אם אתה קונבנציונליסט, אז אין דבר כזה סתירה. מה זאת אומרת? אז אם יש לך איזושהי תחושה, לכל אחד יש תחושות, גם הקונבנציונליסט מודה שיש לו תחושות מוסריות. אני אומר, תלוי. אם אתה קונבנציונליסט, אז נכון שיש לך תחושות שכשאתה הורג רוצח יהודים אתה לא בסדר. הרי גם יקיעו שם, יש את כל הסיפורים שהם שתו יין לפני שהם אנשי אס-אס שירו ביהודים וכו'. זאת אומרת, את התחושות האלה גם להם היה. אבל אם אתה קונבנציונליסט אמיתי, ואין לי מושג מה הם היו, לא משנה כרגע, אבל אם אתה קונבנציונליסט אמיתי, אז אתה אומר, טוב, אז אני אקח כדור. זה לא דילמה אמיתית. כיוון שמה שקובע זה החוק. אם החוק חוקק שצריך להרוג אותם, אז זה מה שנכון לעשות כאן. אם אתה מהותן, אסנשליסט, כן? אז אתה בעצם אומר, מה פתאום? מה זה קשור לחוק? יש משהו שהוא נכון. אני מסתכל בידיעת הטוב, אני אומר, לא ייתכן שדבר כזה הוא מותר, זה אסור. אבל החוק אמר, פה יכולה להיות דילמה, כי סך הכל אני רוצה גם לתת לחוק. בדיוק. ואז הדגל, במקרים קיצוניים, אני אומר, דגל שחור. בדיוק, זה הנקודה. וזה התוצאה של משפטי נירנברג. התוצאה של משפטי נירנברג זה ההבנה לאן אפשר להגיע עם התפיסה האינסטיטוציונלית. זה בעצם הטענה. עכשיו בסדר, מי שרוצה ללכת עם זה עד הסוף, נכון, לשם אפשר להגיע, אבל זאת האמת, מה אתה רוצה? נכון, לשם אפשר להגיע, אז מה? לשם זה באמת מוביל. אבל פתאום כולם עמדו באופן מוחשי מול התוצאות, וכולם פתאום הבינו, אני לא שם. זה לא ייתכן שזה יכול להיות נכון. אבל אני אומר, אנשים לא הגדירו לעצמם, אני כמעט לא מכיר, אני לא מכיר, מישהו שניסח את זה כמו שאמרתי כאן, אין מוצא אחר לדעתי. כולם מדברים מילים ועקרונות ודגל שחור ועקרונות על וכל מיני כאלה, אבל תחזור חזרה לשאלה הפילוסופית, על מה זה מבוסס, למה זה נכון. אתה חייב להגיע באיזשהו מקום למטאפיזיקה הזאת שתיארתי קודם. בלי זה אי אפשר, אין, אתה חוזר חזרה לקונבנציה, זאת אומרת, זה לא, אין מוצא אחר. לכן, עכשיו, בן אדם צריך להחליט, או שהוא קונבנציונליסט, בסדר, זה עקבי. זאת אומרת, הוא יכול להמשיך הלאה ולהגיד, אין מוסר, זה הכל, לעשות מה שהחוק אומר, או לא מה שהחוק אומר, מה שבא לו, לא משנה. או להיות לא קונבנציונליסט, אסנשליסט, אבל אז זה המחיר הפילוסופי. זאת אומרת, צריך לאמת איזושהי תמונה שאולי נראית במבט ראשון קצת ספקולטיבית. זאת אומרת, מטאפיזיקה כזאת עם אידאות ותצפיות על אידאות והשוואות וזה. עכשיו, זה, אמרתי שזה המושג מצפון. המושג מצפון, הרבה פעמים תופסים אותו כמשהו ששייך לעולם הרגש. המצפון שלי כואב, כן, הרגש שלי, מוסר כליות. מוסר כליות, הכוונה כליות שלי מתייסרות. כן, זאת אומרת, אני חש כאבי בטן, במובן מסוים. וזה מבטא באיזושהי צורה את התפיסה של מוסר כמשהו שהוא רגש. פשוט ככה אני בנוי, אני כואב לי הבטן כשאני עושה משהו לא מוסרי, אז לכן אני מתנהג באופן מוסרי. זאת בעצם תפיסה שהיא אינסטיטוציונלית, או לא משנה, לא אינסטיטוציונלית, אלא האינסטיטוציה היינית, לא המחוקק או החברה, לא חשוב, אבל זה עדיין אותו עיקרון. זה עובדה, המוסר הוא עובדה, הוא לא מה שחייבים לעשות. אז ככה אני מרגיש, אז ככה אני נוהג, זה הכל. האלטרנטיבה היא לראות את המצפון כאיזשהו אמצעי תצפית, לא חושי. זאת אומרת, הטענה שלי היא שהמצפון זה יכולת לראות מהי האתיקה הנכונה. זה המצפון, זה לא רגש.
המצפן.
בדיוק, מצפן. או אפשר לשחק פה עם המילים, תצפית ומצפן, אני לא יודע. אולי, אין לי מושג אם זה...
יש לך גם חלק פסיכולוגי שהוא באמת כזה.
בסדר, אבל אני אומר, אם זה היה הכל פסיכולוגיה... אני אומר, אם זה היה הכל פסיכולוגיה, אז חזרנו חזרה לקודם. אני לא אומר שאין דברים שמתרבבים שם, ודאי שזה הרי משהו כל כך לא חד, וכל כך לא, אף לא יכול לדעת עד כמה באמת... זה מה שאתה באמת רואה, או שמתרבבים לך כל מיני, מתרבבות לך כל מיני הטיות והשפעות וכו'. נכון, נכון, אני מסכים. ולכן באמת קל מאוד להגיע למסקנה של ליבוביץ' שבעצם זה הכל רגש, או הסכמיות, או דברים מהסוג הזה. אני רק אומר שהמחיר של זה, והתוצאות של זה צריכות להיות ברורות. זאת אומרת, והאלטרנטיבה היא רק האלטרנטיבה הזאת.
וזה משותף לכל האנשים?
משותף במידה רבה.
זה מוכרח להיות באיזשהו מקום. כן.
לא, אתה יודע, זה משותף.
לכלל הציבור.
לא, משותף במידה רבה. אתה צריך להבין שהתמונה שאותה רואים, זה כבר למדנו מכאן. התמונה שאותה רואים היא לא רק פונקציה של המציאות עצמה, אלא גם של המערכת שצופה במציאות. זאת אומרת, אם אני שם צלופן אדום, אני אראה את השולחן הזה אדום. אתה תשים ירוק, אתה תראה אותו ירוק. אבל זה אותו שולחן, רואים את אותו שולחן. מה זה אומר? שבסופו של דבר המסקנה הסופית היא פונקציה של מה שיש בעולם עצמו, פלוס האמצעים שדרכם אני צופה בעולם. עכשיו, זה יכול ליצור מחלוקות. כיוון שאנחנו בנויים אחרת, אנחנו תופסים את אידיית הטוב לפעמים, עוד פעם, זה די בשוליים. סך הכל הדברים המרכזיים משותפים.
אתה חייב להניח איזשהו שוויון בשביל לשפוט?
לא, לא, לא. אני לא מניח, אני טוען שהוא טועה. עכשיו, יכול להיות שהוא יהיה פטור בתור אנוס עם צלופן אחר. אבל עדיין אני יכול לשפוט אותו, את המעשה שלו כמעשה של טעות.
אתה אומר שהוא לא בסדר.
אז אמרתי. לא, אז אמרתי. אם באמת אני מניח שגם הוא מבין שזה לא בסדר, אני גם שופט אותו. אבל גם אם לא, עדיין את המעשה אני יכול לשפוט. אני יכול להגיד, תראה, הוא אנוס, הוא לא ראה את זה, אז הוא פטור, הוא לא אשם. אבל עדיין המעשה, יש אמת ושקר לגבי המעשה המוסרי, גם בלי זה. בסדר? זה ה...
אם רובוט אחד הורג אנשים, אני לא שופט גם במעשה של הרובוט.
אוקיי, לא, אתה אומר שזה מעשה לא טוב, רק אין אשמה על רובוטים.
לא, אני גם המעשה הוא לא מעשה לא טוב.
לא, זה כבר מילים. בסדר, אין אשמה.
זה מה שאני אומר, זה או לכפות את בן אדם.
לא, לא, לא. אני טוען שהמעשה הזה הוא מעשה שהוא לא בסדר. האם הבן אדם ייטול על
זה... מה זה מעשה לא בסדר?
מישהו חילל שבת ועוד.
זה מישהו שבוחר ועוד.
לא, 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 טעות. אם מישהו בוחר ועושה משהו, מה הופך את זה ללא בסדר? רק אם הוא בחר משהו שהוא רע.
כן, כן, בדיוק.
אבל איך מגדיר את זה כרע? אם אתה אומר שהרע הוא תולדה רק של העובדה שהוא בחר, נו, אז מה מגדיר את זה כרע מול הטוב?
לא, אני מסכים על זה שיש משהו רע ויש משהו טוב, אבל אם הוא לא עשה את זה בגלל...
אז הוא לא אשם, אז הוא לא אשם, בסדר, אבל זה רע.
לא, המעשה הוא לא...
זה מילים. תכלס המעשה הוא רע, אנחנו מסכימים. זה מה שאני מתכוון, עזוב את כל המילים. לא, המעשה הוא רע, נקודה. השאלה אם הוא לא עשה את זה מתוך בחירה, אז הוא לא אשם. אבל המעשה הוא רע, זה בדיוק הנקודה. המושגי הרע והטוב קודמים לבחירה, כי אם הם לא היו קודמים, אם היו תולדה של הבחירה, אז זה לא היה רע וטוב. בזה בחרתי כמו שבזה בחרתי. על כורחך יש איזשהו קריטריון שהוא מחוץ לבחירה, שאומר לך זה רע וזה טוב. נכון שאתה לא מאשים מישהו אם הוא לא עשה רע מתוך בחירה. בסדר, זה האשמה של הגברה, לא בחפצה.
זה רע, כי זה בנאדם שבוחר שעושה רע. זה מה שאמרתי, רובוט, לא, רובוט שהורג אנשים, הולך למשרד...
זה מעשה רע שהוא לא, בוודאי, שהוא לא אשם. בוודאי.
אבל זה לא, אבל לא
רק... רוב בן אדם, זה לא תמיד אפשר לדחום.
נכון.
נכון. היא היכולת לבחון, אבל לא קשורה לשאלה האם יש פה נכון ולא נכון. לא תמיד אני יכול להגיע למסקנה מה נכון ומה לא. מסכים? בסדר? אני לא טענתי שתמיד אפשר להגיע למסקנה. מה שאמרתי זה שיש משמעות למסקנה. זאת אומרת שכשאתה אומר שהמסקנה היא נכונה, זה לא חסר פשר. יש דבר כזה נכון ולא נכון. לא, לא, היא לא סובייקטיבית. אני רק טוען שלא תמיד אפשר להגיע לזה. יש קושי.
אם אנחנו לא הולכים לקיצוניות של הרוב,
אז אני אומר, אני בא בסך הכל מוסכמת על רוב בעולם. בשוליים, יש ויכוחים. בסדר, נכון, בוויכוחים האלה יותר קשה. אבל תראה, תחשוב על ראייה בעיניים. אתה מסתכל על הכוכבים, או על משהו רחוק, יכול להיות שאתה תגיד שהמשהו הוא אדום, ואני אגיד שהוא ירוק. עכשיו הוא נורא רחוק, אנחנו לא נגיע אליו בחיים, אין לנו דרך לבדוק מי צודק. אז זה אומר שאני לא יכול להוכיח לך שאני צודק, ואתה לא יכול להוכיח לי שאתה צודק. האם זה אומר שאין פה צודק ולא צודק? ודאי שלא. או שזה ירוק או שזה אדום. זה שאנחנו לא יכולים להוכיח אחד לשני, זה לא אומר שאין פה אמת ושקר. לכן יש גבולות גם בראייה החושית. יש גבולות בשוליים שלא נוכל לשכנע אחד את השני, למרות ששם ברור לנו שיש נכון ולא נכון במובן הפשוט.
למה ברור שיש נכון ולא נכון?
כי או שהעצם הזה הוא אדום או שהוא לא אדום. הרי ברור שאם הייתי מגיע לשם הייתי רואה, או שהוא אדום או שהוא לא אדום.
לא, אבל זה דברים מאוד מאוד ברורים.
אז אני מדבר על זה.
יש דברים שהם...
אמרתי, אני מדבר על זה. אני מנסה להראות לך דרך הדוגמה הזאת, שכאשר יש לנו בעיה לשכנע אחד את השני, או להוכיח אחד לשני שמשהו הוא נכון או לא נכון, זה לא בהכרח אינדיקציה לזה שאין פה נכון ולא נכון, או שזה סובייקטיבי. זה רק אומר שזה נמצא בגבול שבו קשה להגיע להחלטה חד משמעית. נכון? גם בעולם המוסר יש דבר כזה.
אחד שאוסף צדקה ברמזור.
אוקיי.
יש כאלה שיגידו זה צריך לתת לו, ויש כאלה שיגידו לא צריך לתת לו.
אוקיי.
אנחנו רואים, אנחנו נמצאים, אנחנו עושים...
אז זה אומר שזה יכול להיות שבעניין הזה לא נוכל לשכנע... אז אמרתי, אני לא יודע, יכול להיות שאנחנו לא נצליח לשכנע אחד את השני. האם כתוצאה מזה שאנחנו לא יכולים לשכנע אחד את השני, המסקנה היא שאין דבר כזה נכון ולא נכון?
כן.
לא, לא, לא מסכים. לא מסכים. זה לא אומר. יכול להיות, יכול להיות שיש מקרים שיש נכון ולא נכון. אתה לא יכול לגזור את זה מהעובדה שאנחנו לא יכולים לשכנע אחד את השני. כי העובדה שאנחנו לא יכולים לשכנע אחד את השני יכולה לנבוע גם מזה שאין לנו פה נגישות פשוטה למה נכון ולא נכון. אבל זה לא אומר שאין נכון ולא נכון.
בעולם הזה יכול להגיד.
אין לי מושג, אף אחד. מה זה משנה? אבל עדיין, יש פה נכון ולא נכון.
אדום והירוק, מישהו יגיע.
לא, אף אחד לא יגיע. זה רחוק, זה על הירח, לא משנה. יש פה אמת, רק אנחנו לא יכולים להגיע אליה, זה הכל. זה הטענה. אוקיי, אז בסופו של דבר, אם אתם זוכרים, ישעיהו ליבוביץ' הביא...
אבל אולי במקרה של השאלה שלו עם השנור ברמזור, זה עניין של אסתטיות, זה לא של מוסר.
לא,
לא. לא, הוא טוען שיכול להיות... יש פה מקום להגיד, אולי הוא מסכן את עצמו, או אחרים.
ממני הם לא מקבלים, ממך...
אבל זה ויכוח מיותר.
למה זה מוסר?
אבל זה ויכוח מיותר, כי זו דוגמה...
זה אסתטיות, אבל מי עליך...
אבל גם אם הדוגמה הזאת לא מוצלחת, גם אם הדוגמה הזאת לא מוצלחת, זה לא משנה. מה זה משנה? גם אם הדוגמה הזאת לא מוצלחת, יש דוגמאות אחרות שלהם יהיה ויכוח מוסרי. בסדר? ההתלבטות של הסטודנט של סרטר שהבאתי, שהתלבט האם ללכת להתגייס לצבא צרפת החופשית להילחם נגד הנאצים, או להישאר לעזור לאימא שלו המבוגרת והחולה בפריז הכבושה. זאת ודאי התלבטות מוסרית. אני לא יודע אם יש הכרעה פשוטה, אני יכול לשמוע מישהו שאומר ככה, מישהו אחר שאומר אחרת, והם לא יצליחו לשכנע אחד את השני. האם זה אומר שאין בהכרח, שאין תשובה נכונה? לא. אולי באמת אין, אבל זה לא אומר את זה. זאת אומרת, אי אפשר לגזור את זה. מהעובדה שיש ויכוח שלא ניתן להכרעה, אי אפשר לגזור שאין אמת. ולכן הטענה שלי שהעובדה שיש ויכוחים מוסריים שתמיד מנפנפים בה כדי להגיד הנה אתם רואים אין אמת מוסרית ויש ויכוחים. ויכוחים יש גם בתחום העובדות, זה לא אומר כלום.
כמו אמת הלכתית.
אתה יודע מה, זה הבא לך, אתה נראה.
יש אמת הלכתית.
נכון, אני אומר, אפילו בעובדות יש ויכוחים.
אפילו בשפת ברזל יש ויכוח.
כן.
לא, הסיפור שעכשיו הולך עם בפייסבוק, עם הפלאומי.
נו.
אם הוא עשה מעשה...
בסדר, שם סתם אף אחד לא יודע את העובדות, אני לא יודע מה זה הכל. ברור שמה שיש שם זה עושה הכל ביטוי לתסכול, זה לא קשור לשאלה מה אנחנו חושבים על המקרה. במקרה אף אחד לא יודע מה היה שם. מי יודע מכל החיילים האלה מה באמת היה שם? החיילים מבטאים תסכול שלהם על המצבים שהם נמצאים, הם לא מדברים על הנחלאוי. מקורי, זה לא קשור למחלאוי בכלל. אף אחד לא יודע מה היה שם, איך אפשר להביע הזדהות או אי הזדהות עם זה. סתם שטויות. מה? בסדר, אפשר לעשות הכל, אבל זה סתם... אוקיי. אז ישעיהו ליבוביץ' הביא בתוך הדברים שלו ציטוט, אם אתם זוכרים, של הרמב״ם ממורה נבוכים ושל פסקל, שבשני המקומות האלה הוא טען שהמוסר או הטוב והרע שייכים למה שהוא קרא המפורסמות, מה שהרמב״ם קורא המפורסמות, והאמת והשקר שייכים למושכלות. ואני כבר שם אמרתי ככה טלגרפית, אחרי שם נקרא את זה בפנים, שהמפורסמות, מה שהרבה נוטים לפרש כמו ליבוביץ', שהכוונה למשהו הסכמי, אני לא בטוח שזה נכון. מפורסמות, פירושו של דבר, מה שכל אחד מבין, כי הוא רואה. לא, אין לי טיעון שכלי שיכול לשכנע מישהו, אבל אני פשוט רואה, המפורסמות זה שאסור לרצוח. מה, בגלל שזה הסכמי? לא בגלל שזה הסכמי. כי כל אחד מבין שאסור לרצוח. אין לי טיעונים לוגיים שיכולים לשכנע מישהו שחושב אחרת. אבל עדיין זה ברור, זה מפורסם וזה נכון. המפורסמות לא בהכרח מבטא הסכמיות או אינסטיטוציונליות. זה מה שרציתי לטעון. האמת שכשקוראים את המורה נבוכים, רואים שבכלל זה לא קשור לעניין, אבל זה עכשיו נקרא. כי מעניין, כי הרבה תופסים את המורה נבוכים ככה, גם אני תמיד חשבתי ככה, ועכשיו קראתי אותו ככה לקראת הלימוד שלנו, וזה פשוט לא, בכלל לא זה, אז תרף נראה. תקשה לי איש חכם, זה לא שנים קושייה גדולה. אגב, נדמה לי שהפרק הראשון של הרמב״ם מדבר על צלם, מה זה צלם אלוקים, מיד אחרי זה הוא מדבר על עיני השכל. זאת אומרת, כל ההקשרים האלה קשורים קצת לדעתי. הקשה לי איש חכם זה לא שנים קושייה גדולה. צריך להתבונן בקושייה ובתשובותינו בפירוקה. וקודם שאזכור הקושייה ופירוקה, אומר, כי כבר ידע כל עברי, ידע כל עברי, כי שם אלוקים משתתף לשם ולמלאכים, ולשופטים, מנהיגי המדינות. יש לזה כמה משמעויות למונח אלוקים, או אלוהים בעצם, לשם, מלאכים, בני האלוהים את בנות האדם שם בראשית, אז יש אחד הפירושים לבני מלאכים, והשופטים, מנהיגי המדינות, הכוונה אנשים חשובים. בסדר? שופטים, מנהיגי המדינות זה אנשים חשובים, כמו אנחנו יודעים שדיינים נלמדים בסנהדרין, תחילת סנהדרין, דיינים נלמדים צריך שלושה בבית דין, כי כתוב שלוש פעמים אלוקים בפרשה.
יגיש את העבד לאלוקים.
עד האלוהים יבוא דבר שניהם, או כן, או... כן, בדיוק. נכון. דיינים או אנשים חשובים, שופטים, מנהיגי המדינות, זה לשון של חשיבות. אז יש פה כמה משמעויות למונח הזה. הוא כבר באר אונקלוס הגר עליו השלום, והאמת מה שבערו, זאת אומרת מה שהוא מבאר זה באמת זה אמיתי, כי אומרו והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע, רוצה בו העניין האחרון, כוונה הפירוש האחרון מבין השלושה, הרי למעלה ראינו שלושה פירושים למונח אלוהים, אחד זה להשם, השני זה למלאכים, השלישי זה לשופטים מנהיגי המדינות, והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע שנאמר שם, ולא מדבר על הקדוש ברוך הוא. אלוהים פירושו, הייתם כאנשים חשובים, יודעי טוב ורע, זאת אומרת, כאנשים חכמים, שופטים, כן, יודעי טוב ורע, והמחה האופטימית של שופטים הם אנשים חכמים. אמר ותהון כרב רוויה, כן, תהיו כאנשים גדולים, זה התרגום של אונקלוס, שבעצם מבטא את העובדה שהפירוש הוא הפירוש השלישי. ואחר הצעת שיתוף זה השם, זה מאוד מעניין, שיתוף השם פה זה כמובן כפל משמעות, נכון? כי השם של השם, של הקדוש ברוך הוא, משותף פה לעוד, לעוד גורמים, זה ממש שיתוף גם במובן התיאולוגי. נתחיל בזיכרון זאת הקושייה. אמר המקשה, כן, זה אותו איש חכם שאמר שהיה לו קושייה. יראה מפשוטו של כתוב, כי הכוונה הראשונה באדם, שיהיה כשאר בעלי חיים, שאין שכל לו ולא מחשבה. ולא יבדיל בין הטוב ובין הרע. וכאשר הימרה, כן, שהוא כן, אכל מפרי עץ הדעת, הביא לו מריו זה השלמות הגדול המיוחד באדם, והיא שתהיה לו זאת ההכרה הנמצאת בנו, בין טוב לרע, אשר היא הנכבדת מן העניינים הנמצאים בנו, ובו נתעצם. מה הכוונה בו נתעצם? או בו נגדל, כאילו, או שנתעצם הכוונה זאת עצמותנו. זאת אומרת, עצמותו של האדם זה היכולת להבחין בין טוב לרע. בסדר? וזה הפלא, שיהיה עונשו של מיריו תת לו שלמות שלא היו לו, והוא השכל. איך ייתכן שבן אדם עושה חטא, והעונש על החטא זה לקבל מדרגה יותר גבוהה, לקבל איזושהי תובנה או יכולת שלא הייתה לו קודם, להפוך איש גדול יותר, כן? והוא השכל. ואין זה אלא כדברי מי שאמר, כי איש מן האנשים מרא, כן, מרד, והפליג באבל, ולפיכך שינו בריאתו לטוב. אותו תגובה, אז שיפרו אותו. כן, איך זה יכול להיות? והוא שם כוכב בשמיים. הפכו אותו לכוכב בשמיים. לא יודע אם יש למישהו חלום להיות כוכב בשמיים, לא ברור לי, אבל לא משנה, נשתמש בזה כמטאפורה. שהכוכבים חיים, כן, ברור. זאת הייתה, גם זה אני לא בטוח שאני הייתי רוצה, זאת הייתה כוונת הקושייה ועניינה, אבל פי שלא הייתה בזה הלשון. לא משנה, זה תוכן הדברים. ושמע ענייני תשובתנו. עד כאן זה לשון הקושייה, כן? ושמע ענייני תשובתנו. אמרנו, אתה האיש המעיין בתחילת רעיוניו וזממיו, ומי שיחשוב שיבין ספר שהוא הישרת הראשונים והאחרונים, כן, ספר התורה, ספר בראשית, הוא הישרת הראשונים והאחרונים, הכוונה, הוא תפקידו ליישר את כל בני האדם, זאת אומרת, זה אמור להיות ספר עמוק. זה לא משהו שאתה יכול לקרוא אותו באופן הפשוט, זה נקודה מאוד מעניינת אגב, ספר בראשית נקרא ספר הישר. אז הספר הזה הוא הישרת הראשונים והאחרונים, מי שפעם דיברתי על זה, אני לא זוכר, רש"י הראשון על התורה, כן, שהוא אומר, אמר רבי יצחק, היה צריך כתוב להתחיל מבראשית, מהחודש הזה לכם, למה התחיל מבראשית? כדי לומר שהקדוש ברוך הוא ברא את הארץ והוא נתנה לאשר ישר בעיניו, כן, שאם יאמרו אומות העולם ליסטים אתם וכו'. אז השאלה כמובן שעולה שם זה, אוקיי, אז הסברת לי את פרקי הבריאה, שני פרקים נגיד או משהו כזה, כדי להבין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ומה עם שאר ספר ושליש עד פרשת בו, החודש הזה לכם ראש חודשים, כן, מה, איפה התירוץ הזה? אז הרש"י אומר, אני חושב שזו נקודה שמדויקת בלשונו, הוא אומר שהוא ברא את העולם, הוא נתנה לאשר ישר בעיניו, יש פה מילת מפתח. ספר בראשית הוא ספר הישר. אבל הוא צריך להגדיר למה באמת האבות או עם ישראל הוא הישר בעיניו. לכן ספר בראשית שהוא ספר הישר, תפקידו כולו, לא רק שני הפרקים של הבריאה, שני הפרקים של הבריאה אומרים, אני בא לבית, אני בראתי, אני יכול לתת למי שאני רוצה. דבר שני, אגב, זה פתאום עכשיו אני חושב שזה קשור גם לדיון שלנו. בסדר, הקדוש ברוך הוא אומר, זה מה שאני רוצה, זה מה שאני עושה. לא, צריך להצדיק את מה שהוא עושה. זה לא הסכמיות, זה גם נכון. ואני רוצה להסביר לכם למה אלה הם האנשים שישרו בעיניי. אז הוא מתאר, זה בספר הישר. אוקיי, לכן ספר בראשית נקרא ספר הישר. שהוא הישרת הראשונים והאחרונים, בעוברו עליו, כן, אז לא ייתכן שהמעיין בתחילת רעיונה, ויקח ספר שהוא הישרת הראשונים והאחרונים, בעוברו עליו בקצת איתות הפנאי מן השתייה והמשגל, כעוברו על ספר מספרי דברי הימים, או שיר מן השירים, והתיישב והסתכל, כי אין הדבר כמו שחשבתו בתחילת המחשבה. כן, אל תחשוב שאפשר בעיון פשוט, בקריאה פשוטה, ככה בשעות הפנאי, להבין פה. נכון, הקריאה הפשוטה נראית כמו שאתה תיארת, הוא אומר למקשה, כן, אותו אחד שאלה את הקושייה. אבל אין המחשבה כמו שחשבתו בתחילת המחשבה. צריך לפרש את זה אחרת. אבל כמו שיתבאר עם ההתבוננות לזה הדבר, וזה, כי השכל אשר השפיע הבורא על האדם, והוא שלמותו האחרון, הוא אשר הגיע לאדם קודם מרותו. כן, לפני שהוא מרד, כבר היה לו את השכל. זה לא שהכניסו לו את השכל אחרי המרד. היה לו את זה קודם. ובשבילו נאמר בו שהוא בצלם אלוהים ובדמותו. הרי כתוב, היווה אלוקים אדם בצלמו, וצלם אלוקים עשה אותו. מה זה צלם? על זה דיברנו בתחילה כשלמדנו את לנבוכי הדור. שהרמב״ם אומר שצלם פירושו השכל, והרב קוק אומר שהצלם פירושו הוא הרצון. היכולת לבחור. אז זה לא אותו דבר. שני מודלים שונים, וראינו שם שזה די באופן עקבי נמשך בשני הספרים האלה, אבל אצל הרמב״ם צלם האלוקים זה השכל שיש לנו. אוקיי? אז לא ייתכן שאם הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלמו, אז הוא היה בלי שכל עד החטא, ורק אחרי החטא נכנס לו השכל. ברור שהיה לו את השכל מיד עם שהוא נברא. עוד קודם מרותו, כן? לפני שהוא עשה את החטא. ובגללו דיבר איתו וציווה אותו, כי הרי בלי זה מה שייך לצוות אותו, כמו חיות השדה. וכמו שאמר, ויצב השם אלוקים, ולא תהיה הצבא על הבהמות, ולא למי שאין לו שכל, ובשכל יבדיל האדם בין האמת והשקר. כן, הלוגיקה. וזה היה נמצא בו על שלמותו ותמותו. זאת אומרת, היכולת הזאת להבדיל בין אמת ושקר. השכל הייתה באופן מלא באדם עוד לפני אחר. אמנם, המגונה והנאה הוא במפורסמות, לא במושכלות, אם זה המשפט. כן, עד כאן דיברנו על אמת ושקר. האמת בשקר זה מושכלות, אבל המגונה והנאה, כן, הטוב והרע, זה במפורסמות, לא במושכלות. כי לא יאמר, השמיים כדוריים נאה. כן, הרמב"ם חשב שהשמיים הם כדוריים. אז השמיים הם כדוריים, אנחנו לא אומרים על זה, אולי יש בזה אמת בעצם. אנחנו לא נאמר שזה נאה, אנחנו אומרים שזה אמיתי. אוקיי? ולא הארץ שטוחה מגונה. זה גם נקודה מעניינת, הוא מתכוון שהארץ היא לא שטוחה. נכון? שזה שקר. יש את זה ברמב"ם בעוד מקומות. הרמב"ם חשב שהארץ היא כדורית. לא שהיה ידוע, הייתה תפיסה יוונית כזאת. לא המציאו איזה...
300 שנה לא היה...
לא, לא. הייתה תפיסה יוונית כזאת, ברור, מזמן. אבל זה לא היה תפיסה הרווחת, בעולם לא חשבו כך.
מה זה בעולם? בעם לא, אבל...
לא, לא. מלומדים לא חשבו כך. לא, 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 לא. הייתה תפיסה, לא זוכר מזה אלא את זה. היו תפיסות שהעולם הוא כדור, לא? לא כולם הסכימו לזה, ממש לא. זה מה שאני יודע, אבל טוב, אפשר לבדוק את זה, אני לא משנה. הרמב"ם תפס שזה כדור. אבל יאמר, אמת ושקר, זה לא מגונה ונאה, אלא אמת ושקר, כי זה משפטי עובדה. המשפטי עובדה, אנחנו לא אומרים מגונה ונאה, אלא אמת ושקר. וכן בלשוננו, יאמר על הקושת ועל הבטל, אמת ושקר. לא ככה מבין מה מרוויחים מזה. קושת ובטל זה אמת ושקר, זה תרגום. טוב, ועל הנאה והמגונה, טובה. אוקיי? הנאה והמגונה זה טובה. ובשכל ידע האדם האמת מן השקר, הוא יכול להבחין, כן, בין האמת לבין השקר, וזה יהיה בעניינים המושכלים כולם. זאת אומרת, העניינים המושכלים נמדדים במונחי אמת או שקר. ומי שהפונקציה האנושית שמטפלת בזה זה השכל. לכן זה נקרא המושכלות. וכאשר היה על שלמות ענייניו ותמותם, והוא עם מחשבתו ומושכליו, אשר נאמר בו בעבורם, ותחסרהו מעט מאלוקים. אז זה היה האדם קודם החטא. לא היה לו כוח להשתמש במפורסמות בשום פנים ולא להשיגם. לכאורה, על פניו, את הטוב והרע הוא עוד לא ידע. הוא ידע רק את האמת והשקר. את המפורסמות הוא עוד לא ידע. זה עוד לא היה מפורסם. עד שאפילו הגלוי שבמפורסמות בגנות, והוא גילוי הערווה, גילוי הערווה אין הכוונה גילוי הריות. זה הכוונה שהערווה נמצאת בחוץ, מגולה, לא בחוסה. כן? לא היה זה מגונה אצלו, ולא השיג גנותו. וכאשר מה, כן, הוא עשה את החטא, ונטע אל תאוותיו הדמיוניות, והנעת תחושיו הגשמיות, כמו שאמר, כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים, נענש בששולל ההשגה ההיא השכלית, ומפני זה מרה במצווה, אשר בעבור שכלו ציווה בה, והגיע לו השגות המפורסמות, ונשקע בהתגנות ובהתנאות. זאת ירידה באמת, הוא אומר, בניגוד לתפיסתו של השואל, שהבין שלדעת טוב ורע זה עלייה, זה להפוך לכוכב בשמיים, כן, הוא אומר, מה פתאום? טוב ורע זה מפורסמות, זה סתם, זה מוסכמות, זה קונבנציות. אז אתה בעצם פתאום מתחיל להתעסק בקונבנציות, במקום להתעסק באמת ובשקר, זאת התדרדרות. ולכן אין בעיה, באמת בעקבות החטא, האדם מתדרדר, האדם לא התעלה. זה הטעות של השואל. ואז ידע שיעור מה שעבד לו, ומה שהופשט ממנו, ובאיזה עניין שב. ולזה נאמר, והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. ולא אמר יודעי שקר ואמת, או משיגי שקר ואמת. כי שקר ואמת זה השגה שכלית. אבל טוב ורע זה מוסכמות, זה מפורסמות. ואין בה הכרחי טוב ורע כלל. אבל שקר ואמת. טוב ורע זה לא דבר אמיתי או שקרי. לא, אין פה הכרחי או לא הכרחי. זה... קונבנציות, נגיד, כרגע. והתבונן אומרו, כן, תסתכל, זה מה שהכתוב אומר, ותיפקח מעיני שניהם, וידעו כי ערומים הם. לא אמר, ותיפקח מעיני שניהם, ויראו. וידעו, לא ויראו. כן? כי אשר ראו קודם, הוא אשר ראו אחר כך. את הראייה היה להם קודם, והיה אחר כך. ראייה כמובן, תזכרו, כי בפרקים פה הוא עושה גם בעיני השכל. ראייה משמשת בכמה משמעויות. זה גם הראייה העובדתית, אבל גם עיני השכל. זה הכל...
זה העובדתית.
אה?
זה העובדתית.
לא רק, אני לא בטוח שזה רק.
ידעו זה יותר מה...
לא, ידעו זה משהו שונה. ידעו זה הטוב והרע זה המפורסמות. זה בכלל משהו אחר. תכף נראה. כי לא היו שם סנברים אל העין שאוסרו, אבל נתחדש בו עניין אחר. שגינה בו מה שלא היה מגנה הוא קודם, זאת אומרת הוא הפך יותר מגונה האדם, לא פחות, לא יותר מעולה. ודע, כי כי זאת המילה, רוצה לומר פיקח או פקח, סליחה, לא טיפול בשום פנים, אלא על עניין גלות ידיעה, זאת אומרת לגלות לאדם ידיעה כלשהי, לא ראו תחוש יתחדש, ויפקח אלקים את עיניה, אז תיפקחנה עיני עברים, פקוח אוזניים ולא ישמע, כאומרו אשר עיניים להם לראות ולא ראו. אבל אמרו על אדם משנה פניו ותשלחהו. זה פסוק באיוב, והרב מפרש את זה על, זה כנראה מדרש חזן נדמה לי, שברגע שהאדם שינה פניו, עשה את החטא, ותשלחהו, שולחים אותו מגן עדן. אז זה, תיאר, זה מתאר את חטא אדם הראשון. פירושו וברורו, כאשר שינה מגמת פניו, שולח. כי פנים שם נגזר מן פנה או פינה, כי האדם בפניו יכוון לדבר אשר ירצה כוונתו. ואמר, כאשר שינה פנותו, וכיוון אל הדבר אשר קדם לו הציווי שלו יכוון אליו, כן הוא עשה חטא, דבר שאסור לעשות, שולח מגן עדן. וזהו העונש הדומה למרי, מידה כנגד מידה. זה יש פה, בעונש הזה יש מידה כנגד מידה. הוא הותר לאכול מן הנעימות ולהנות בנחת ובבטחה בהתחלה, קודם החטא, וכאשר גדלה תאוותו ורדף אחר הנאותיו ודמיוניו, כמו שאמרנו, ואכל מה שהוזהר מאוכלו, נמנע ממנו הכל, אז זה העונש מידה כנגד מידה, והתחייב לאכול הפחות שבמאכל, וזה עד הפך תאכל לחם, כן, חיטה וכו', אשר לא היה לו מקודם מזון, ואף גם זאת אחר העמל והתורח, כמו שאמר, וקוטל דרדר תצמיח לך וגומר, וזיעת הפך וגומר, ובער ואמר, וישלחהו השם אלוקים מגן עדן, לעבוד את האדמה אשר לוקח משם, וישבהו כבהמות במזוניו ורוב ענייניו, בעצם הוא הפך להיות יותר בהמי, זה הידרדרות אחרי החטא, כן? זה המשך של מה שהוא אמר קודם, כמו שאמר, ואכלת את עשב השדה, ואמר, מבאר לזה העניין, אדם ביקר בל ילין, נמשל כבהמות נדמו, השתבח בעל הרצון אשר לא תושג תכלית כוונתו וחוכמתו. אז בעצם הטענה שהוא רוצה לטעון, זה שהאדם יידרדר אחרי החטא, ולא יתעלה אחרי החטא. מה פשר ההידרדרות הזאת? את השכל שמבחין בין אמת ושקר, היה לו קודם. מה שהוא נהיה אחר כך, הוא נהיה יודעי טוב ורע. אבל טוב ורע זה המגונה והנאה. זה המפורסמות, זה לא באמת שכל. ולכן, נגיד בפירוש המקובל, מה של לייבוביץ' למשל פרש, הכוונה לקונבנציות. פתאום אדם מתחיל להתנהג לפי קונבנציות. אז להתנהג לפי קונבנציות זה הידרדרות, זה לא התעלות. קודם הוא התנהג לפי מה שאמיתי. כאן הוא עכשיו מתחילות להשפיע עליו גם הקונבנציות.
מה זאת אומרת להתנהג לפי משהו אמיתי?
היה לו רק את הקישור הזה, המנטלי הזה, של אמת ושקר. לא היה לו בכלל את ההשגה של המפורסמות. הוא החליט לפי השכל מה לעשות ומה לא לעשות, אז הוא היה ערום, כי אין שום בעיה מבחינת השכל להיות ערום, זה רק שאלה של מגונה ונאה או של מסמוסמות של טוב ורע, מה אכפת לו? אם השכל אומר שזה בסדר, זה מה שהוא עשה.
רגע,
הממבן
נגד קונבנציות באופן כל כך מוחלט?
לא, אחרי החטא יש קונבנציות, והקונבנציות כבודן במקום המונח, אבל המצב כולו הוא מצב ביוודי. אנחנו כבר פה, כשאנחנו כבר פה, אז נכון לשמור על הקונבנציות.
רגע.
יש אפילו בעל תשקטו, שזה באיזשהו מובן החובה לשמר כללי נימוס, לא לעשות דברים מאוסים. זה לא במובן שמאוסים מוסרית. מאוסים אנושית, זאת אומרת, לא מנומסים או לא דוחים, כן? זה לא, הבעל תשקטו זה ממש האיסור של לסתות מהקונבנציות, מכללי הנימוס, מכאן הבבלי, כן?
הוא לא ראה שום דבר ערכי, שום דבר שיפוטי, לא היה לו בכלל שום דבר...
רגע, עכשיו אני כבר מגיע לזה.
אז מה הוא עשה?
אני כבר... הוא שפט בשכל, לא במוסכמות.
לא שפט. היה לו רצון, היה לו בחירה, נניח שהיה לו רצון באיזושהי בחירה לקראת מה הוא בחר ורצה, זאת אומרת...
שנכון.
מה שנכון מאיזה בחינה? נכון ערכית או נכון עובדתית בעולם הגשמי? יש לעשות מה שנכון, יש לעשות נכון שיש מכיר, מה
זה לעשות? זה שאלה מצוינת.
דבר שני, כתוב פה שהגיעו לו השגות המפורסמות. זה ממש לא נראה כמו שעכשיו הוא התחיל לעשות מה שנהוג אצל אנשים. עכשיו הגיעו לו, הוא הצליח להשיג איזשהם השגות
מפורסמות. לא, הרמב"ם קורא לזה הידרדרות. השגות הכוונה, הוא עכשיו פתאום התחיל להשיג את המפורסמות. אבל להשיג את המפורסמות זה לא השגות במובן של התעלות. זה הכוונה הידרדרות. זה סוג אחר של השגה, כי אתה מבין, זה פסנישט, כמו שאומרים, לא עושים דברים כאלה, זה סוג של השגה, יש אנשים שאין להם תחוש, קוראים לזה אינטליגנציה רגשית, אינטליגנציה רגשית זה הידרדרות, אתה מבין שיש דברים שאותם לא עושים, בני אדם לא עושים, זה בעצם קרוב באיזשהו צורה לעניין הזה, זה סוג של השגה, יש אנשים שלא, אין להם תפיסה טובה לגבי הדברים האלה, נכון? אז הרמב"ם טוען כן, אבל התפיסה הזאת זה הידרדרות, זה לא התעלות.
אבל הטוב הרע זה יצר הרע.
מה זאת אומרת?
זה עכשיו יצר הרע,
האדם ידע שקיים רע וטוב, רק תמיד הוא בחר בטוב.
זה כבר נפש החיים, זה פה. זה הצד השני של הדף.
עכשיו יצרה בפנים. וכל
הזמן לוחר
בתוכו.
לא, זה עוד לא הרמב״ם.
אבל אז אין הבדל בין טוב ורע לבין שקר. אבל אז אין הבדל בין טוב ורע לבין
שקר. מה זאת אומרת אז?
לא, לפי הפירוש הזה.
כן.
אז מה, אין דבר כזה באמת טוב ורע, יש רק אמת ושקר.
הפירוש הזה אני אגיע כשנדבר עליו. זה הנפש החיים, זה הזאת השם משתדף. נגיע אליו. אבל ברמב״ם זה עוד לא זה. בינתיים הרמב״ם לכאורה נראה שהטוב והרע זה בעצם הפסנישט הזה, כאילו המפורסמות, זאת אומרת לא עושים את זה, הקונבנציה אומרת שלא עושים את זה, וזה סוג של הידרדרות, אבל נדמה לי שבאמת יש פה כמה שאלות, אחת מן זה השאלה שלך באמת, באיזה מובן היה לאדם הראשון את היכולת לבחור בין אמת ושקר, אין פה מה לבחור, יש אמת ויש שקר, לבחור זה תמיד לבחור בין טוב לרע, אבל אם טוב ורק כולו שייך לעולם המפורסמות, אז מה זה נקרא לחתור, למשל במצב כזה? מה פירוש לחתור? לעשות משהו לא נכון.
הוא לא חתר כזה?
אה?
הוא באמת לא...
זה חטא, אדם הראשון חטא, מה זאת אומרת?
לא, כל מה שהוא לא אכל, אז הוא לא חטא.
בסדר, אבל כשהוא אכל, כשהוא אכל זה היה חטא שנוצר על ידי האדם שהיה קודם החטא. אז מה זה חטא?
כשהוא בחר בשקר.
מה זה בחר בשקר? הוא
בחר לעשות לא מה שמקשו ממנו.
אז שקר או שזה רע?
אני אומר זה שקר.
אז אתה אומר זה שקר ולא רע. זאת אומרת שלקיים את הציוויים,
זה אמת.
שזה לא עובדה, זה ערכים, הרמב״ם קורא לזה אמת ושקר. ולא טוב ורע. ואם תסתכלו פה על הדוגמאות, איזה דוגמאות הוא מביא? שהוא מדבר על המגונה והנאה. ללכת ערום. ללכת ערום זה לא דבר לא מוסרי. ללכת ערום זה הכוונה לא מנומס, לא עושים את זה בחברת בני אדם. זה הרמב״ם קורא מפורסמות.
אבל ללכת שירו אותך ערום זה לא דבר לא מוסרי.
לא, אין פה דבר לא מוסרי, זה פחיתות אנושית, זה לא, זה לא דבר לא מוסרי, אתה לא פוגע באף אחד, זה לא משהו שהוא נגד האמת המוסרית.
הוא לא
אנושי, הוא לא אנושי, הוא פחיתות אנושית. זה הבעל תשקטו, מה שקראתי קודם. הבעל תשקטו, לא עושים דברים כאלה, זה לא מנומס, לא עושים דברים כאלה. אבל זה באמת עניין הסכמי, כן? בכפר נודיסטים, אין שום בעיה, תלך, כולם הולכים ככה, אל תיקח את תפס אותי על המילה. הולכים בחוף הים, למשל עם בגדי ים. בעולם שבו לא נוהגים לעשות את זה, יראו את זה כדבר נורא בעייתי מבחינת צניעות, בהלכה אין בעיה, אתה יכול לברך שם ברכת המזון ככה. בלי שום דבר, אתה בדרך כלל צריך קצת להתלבש, לא יודע, להיות קצת מחוסה. אתה אומר ברכת המזון. בים אין שום בעיה, זה נקרא להיות מחוסה. אפילו כיפה לא בטוח שצריך לשים שם. אפילו מגבע אתה רוצה לשים שם, יש כאלה ששמים שם מגבע, אתה רואה, כן? אבל לא, יכול להיות שלא, כי זה באמת, אם בהקשר ההוא זה מתפס כמשהו שהוא בסדר, אין איתו שום בעיה, אז זה בסדר. זה מה שתמיד אומרים, שהצניעות, לפחות חלקים נרחבים ממנה, זה עניין קונבנציונלי. זאת אומרת, אם בנסיבות המסוימות האלה זה מעשה סביר, אז אין סיבה לבקר אותו על איזושהי פלטפורמה אובייקטיבית של כללי צניעות. זה תלוי מה הנורמות המקובלות באותה חברה.
זה של החברה שאתה לא מודע, אתה יכול לבקר את הנורמות.
זה השאלה, אם אפשר לבקר. אז הטענה הקונבנציונלית אומרת שלא. אם זה החברה, וזה בסדר, זה מעשה סביר. אז זה מפורסמות, זה הכל, זה קונבנציה. אבל זה ברור שקונבנציה לרצוח, הרמב״ם לא יקרא לזה מפורסמות. או לגנוב. זה אמת ושקר אצל הרמב״ם. ומה שהוא קורא פה, טוב ורע, הכוונה טוב ורע נימוסים, טוב ורע של שיקוץ אנושי. לכן לא צריך להגיע למה שאמרתי בפעם הקודמת, שהמפורסמות אין פירושו הקונבנציות, למרות שזה פירוש אפשרי אני חושב, אבל לא צריך להגיע לזה, אלא מה שכולם מבינים. הרמב״ם בכלל זה לא נוגע אלינו, הרמב״ם בכלל לא מדבר על מוסר. אגב, הרמב״ם בהמון מקומות, אחרי זה חשבתי, זה לא מתחיל בכלל. אגב, בסלייבוביץ' במאמר שם אין פסקה שאין טעות, זה לא יאומן. גמרות, הכל טעות, הוא פשוט אוסף טעויות, המאמר הזה, א' ועטה, חוץ מהיסוד עצמו שהוא נכון. אבל המאמר כולו טעויות, זה לא יאומן. הוא אומר זה בביטחון ונחשב כזה, אורים ותומים כזה. מצטט גמרות על דין רודף בקטן, שקטן עובר, מה שהורגים אותו כדי להציל את האמא, זה בגלל דין רודף, אסור להרוג אותו בלי זה. מפורש בגמרא, זה לא נכון. הגמרא אומרת בגלל דין רודף ודוחה את זה. לא משנה, כל מיני דברים, יש שם המון, לא יודע, בקריאה שנייה באמת בעייתי מאוד. בכל אופן, הרמב״ם הזה לא נוגע בכלל למוסר, הוא לא עוסק במוסר בכלל. הוא עוסק בנימוסים והליכות. וזה המפורסמות. בנימוסים והליכות זה הידרדרות. עכשיו אני אומר, הידרדרות אין פירושה שלא צריך להיות מנומס. כי עכשיו, once זה כבר קיים, ואנחנו כבר בנויים באופן הזה של אחרי החטא, אז עכשיו כבר צריך להתנהג ככה, אין מה לעשות. במצבים כאלה יש לפעמים כללים דיאבדיים, שזה מה שצריך באמת לעשות, כי אנחנו במצב דיאבדי. אבל זאת באמת הידרדרות. אבל הטוב והרע הערכי זה ודאי שכל. הרמב״ם בהמון מקומות כשהוא קורא לבן אדם, הוא קורא לבן אדם חכם, בן אדם מוסרי. זה בן אדם חכם. הרמב״ם בהלכות דעות בפרק ו' הלכה א', ובהלכות תשובה בפרק י' הלכה א', מדבר על החכמים שמתנהגים יפה או נכון, מוסרית או הלכתית. לא משנה, גם הלכה זה נורמה ולא עובדה. כן? ולעומת זאת הלא חכמים זה אלה שלא מתנהגים בצורה נכונה, בצורה מוסרית. בהרבה מאוד מקומות הוא מתייחס לזה כחוכמה, לא כמפורסמות, אלא כמושכלות. ולכן ברור שמה שהוא מדבר כאן
זה... זה לא מבחן פסיכומטרי.
בדיוק. או לא רק מבחן פסיכומטרי. יש חוכמה אינטלקטואלית, ויש חוכמה מוסרית, ויש חוכמה... וזה לא אינטליגנציה רגשית, זה אינטליגנציה מוסרית. זאת אומרת, מצפון מפותח. נקרא לזה כך. אינטליגנציה רגשית זה המשהו הנמוך הזה. אז כל הפרק הזה, אם ככה, בכלל לא נוגע אלינו. פשוט טעות להביא אותו, זה לא קשור בכלל. הטוב והרע המוסרי, ניתוק ממכשירים, השלי בו וזדן שמה, לא מגיע בכלל למפורסמות פה. הערך של חיי אדם זה מושכלות באופן מובהק אצל הרמב״ם. עכשיו השאלה, איך זה, איך זה מושכלות? הרי אי אפשר להעמיד את זה על עובדות. אותה שאלה שלנו בהתחלה, אין מנוס אלא להגיד, זה מושכלות, אני צופה בעיני השכל שלי, הפרק הבא, במורה נבוכים, מדבר על עיני השכל. זה הפרק הבא במורה, מיד הפרק אחרי זה. מלי, פרק אחד או שניים אחריו. אז אני צופה בעיני השכל באידאה של המוסר או של הטוב, ואני מגלה באמצעים שכליים, הכרתיים, מה נכון ומה לא נכון. זה מושכלות, זה לא מפורסמות. לכן, אגב, יש הרבה מפרשים של הרמב״ם, כולל אני עצמי, עד עכשיו, הייתי בטוח שפה הוא מדבר על מוסר, אבל זה לא נכון. הוא לא מדבר על מוסר בכלל, זה לא קשור. כל הרמב״ם זה לא קשור בכלל לעניין. אוקיי.
קשור הפוך.
מה?